שלום, ערב טוב. לפני 27 שנה, בשבת פרשת שלח לך בבוקר, נתבקש לישיבה של מעלה מורנו ורבנו, הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה. ולא במקרה, בפרשת המרגלים, כי דמותו של הרב ישראלי ופועלו היוו קריאת כיוון לתיקון חטא המרגלים, ולא פחות מזה. נתחיל בפרקי חיים של בעל השמועה, ואז נעבור ללמוד דברים מתוך משנתו. הרב ישראלי נולד ברוסיה הלבנה בתפריש סמך תת. אבא שלו היה רב ואב בית דין, והוא כבר בגיל צעיר גלה לעיר סלוצק, שם הוא למד בתלמוד תורה ובישיבה הקטנה תחת הנהלתו של הרב רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל, ועם הזמן נהיו קשיים ללמוד תורה בגלוי באותם מקומות, והרב ישראלי נדד לישיבה מחתרתית ולקיבוץ בחורים במינסק. ועקב הקשיים העצומים בלימוד התורה הוא החליט לנסות להגר מברית המועצות, ובתפריש צדי הוא עובר למוסקבה, והוא מנסה בצורה חוקית לצאת, הוא לא מצליח, ואז הוא פונה לרב של מוסקבה, הרב יעקב קלמס זצ"ל, והוא עושה לו ולחבריו ששאלו אותו, הוא עושה להם גורל הגרא, והפסוק שעלה בגורל הגרא הוא: פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה והר ובשפלה ובנגב וחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. כלומר, חד משמעית, צריך לצאת. בשבט תפריש צדי ג', שלושה חברים, בראשם הרב ישראלי, חוצים את הגבול על נהר כפור, אבל הם נתפסים שם על ידי השלטונות של פולין, שרצו להחזיר אותם בחזרה לברית המועצות, שם כנראה אם היו חוזרים אחד דינם להמית. אבל אז הם מבקשים לפנות דרך הרב בפולין למרן הרב קוק זצ"ל, והם מקבלים סרטיפיקטים, רישיונות עלייה, והרב ישראלי מגיע בתפריש צדי ד' לישיבת מרכז הרב, ללמוד אצל הרב קוק, לא הרבה זמן, כי בתפריש צדי ה' בג' אלול נפטר הרב קוק. בתפריש צדי ח' הרב ישראלי נבחר להיות רבו של כפר הרואה. תש' הרב ישראלי מלמד את השיעור הגבוה בישיבת כפר הרואה שנפתחה. תש"ה הוא מתחיל את לימוד מחשבת ישראל במדרשיית נועם בפרדס חנה. תשי"ג הרב ישראלי מתמנה למועצת הרבנות הראשית. תשי"ט הרב ציודה זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, קורא לרב ישראלי לבוא להתחיל להגיד שיעור כללי במרכז הרב. תשכ"ה הוא מתמנה להיות דיין בבית דין הגדול לערעורים בירושלים, ואז הוא עוזב את כפר הרואה, את מדרשיית נועם, והוא עובר לגור כאן בקריית משה. אחרי שהרב ציודה נפטר בתשמ"ב, הוא מתמנה יחד עם הרב שפירא זצ"ל כראש ישיבת מרכז הרב, ובתשמ"ז, התפקיד האחרון, שימש כנשיא מכון ארץ חמדה להכשרת דיינים, ותשנ"ה, כאמור, הרב נפטר. בספרו ארץ חמדה, בהקדמה, מוסר הרב ישראלי הקדמה עמוקה מאוד על תורת ארץ ישראל, על גודלה ועל היקפה. נקרא כמה דברים ביחד. אומר הרב ישראלי, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. יש הבדל גדול בין ישראל לעמים על ידי בחירת השם בנו ונתינת תורתו לנו. וההבדלה הזאת מתבטאת בכל פרט ופרט בסדרי החיים הפרטיים והכלליים שלנו. ובמיוחד בקשר החי בין עם ישראל לארצו. הרמב"ן כבר קבע שעיקר התורה בהיות ישראל בארצו. גם מצוות הגוף כמו תפילין ומזוזה עיקרם בארץ ישראל וחיובם בחוץ לארץ, משום הציבי לך ציונים. אבל, אומר הרב ישראלי, הקשר של התורה וארץ ישראל מתגלה בעיקר בתחום רחב מאוד של המצוות, מאות מצוות התלויות בארץ. מה עניינם של המצוות התלויות בארץ? אומר הרב ישראלי, המצוות התלויות בארץ המתקיימות על ידינו באות להרחיב את הופעת השם במובן ארצי ולאומי. המצוות האלה, המצוות התלויות בארץ, הן באות ליצור דמות של עם חקלאי שעוסק בכל העניינים הארציים, אבל יחד עם זה, זה לא עם שהופך להיות עם הארץ, שהוא מושפע מהארציות, אלא עם שהוא משפיע על הארץ. וזו גדולתו ומשימתו של העם. הרי התורה אומרת בסוף חומש דברים, תורת ארץ ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. לא רק בחורי ישיבות, ראשיכם ודאי. אבל ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, מחוטב עציך ועד שואב מימיך. לא רק לממיתים עצמם באוהלה של תורה, ניתנו התורה והמצוות. כל המצוות האלה התלויות בארץ, מראות בעליל שהתורה פונה אל כלל עם ישראל. וזו גדולתה של תורת אמת, שהיא מקיפה את כל צורות החיים, שאינה מצטמצמת בחוג של יחידי סגולה, אלא הופכת את העם כולו לעם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה מתחבר עם הכותרת של הרב ישראל. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. אין שום תורה של גויים שמתיימרת ליצור ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכל היותר קדושת הפרט. אבל תורת ישראל היא מכוונת לקדושת הכלל, על כן במדרש רבה כתוב, וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. מה העדיפות של תורת ארץ ישראל? מביא הרב ישראלי מדרש, שאומר, על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, לעומת על התמורה זה תלמוד בבלי. מה זאת גאולה? גאולה זה אומר תורה שמחייבת מדינה וצבא ועבודת כפיים ועבודת אדמה, אבל התורה היא גאולה. היא גואלת את כל התחומים האלה. היא הופכת את התכנים הללו לעניינים רוחניים. במקום מלחמה בגוף, הפרטי והכללי, באה החייאת הגוף. לכן, אל תקרי הליכות עולם, אלא הלכות. ההלכות שמתייחסות לדברים הנמוכים שבעולם, הם בעצם הליכות עולם. על פי זה, ממשיך הרב ישראלי, מובן מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא מריח את הגלות, הוא מבקש, תן לי יבנה וחכמיה. הוא רוצה להציל את התורה. למה דווקא יבנה? אומר הרב ישראלי, משום שבברכות דף י' ז' מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. היו רגילים חכמי יבנה לומר, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, שמה תאמר אני מרבה והוא ממעיט, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. רבן יוחנן בן זכאי מביט על עם ישראל כאחדות שלמה, כמסגרת כללית שאין אף אחד שאפשר לוותר עליו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ומסיים הרב ישראלי את הקדמתו לארץ חמדה. יותר מתמיד זקוק העם כיום לתלמידי חכמים שבארץ ישראל, המנעימים בהלכה, לחכמי יבנה שיודעים שהצלחת התורה תלויה במוכנות לצעוד צעד בצעד עם הציבור, להדריכו ולנעלו על מי מנוחות. ואם תורת ארץ ישראל צריכה להדריך את כל הציבור, אין ספק, אומר הרב ישראלי, שצריכה לעשות עבודה תורנית מקיפה, הלכות חברה, הלכות מדינה, הלכות צבא והלכות אדמה. והרב ישראלי, נאה דורש ונאה מקיים. בשנת תש"ט, שנה אחת בלבד אחרי קום המדינה, הוא מוציא ומייסד כתב עת שנקרא התורה והמדינה. עד שנת תשכ"ב, הרב ישראלי מוציא בתור עורך 13 כרכים של התורה והמדינה. בספרים האלה, הרב ישראלי דן במעמד התורני של המדינה, ביחס להנהגת ישראל, למערכת המשפט, להלכות מלחמה, למעמד הנוכרי במדינת ישראל, סוגיות של גירות, כלכלה, חברה וציבור, שאלות של ענייני רפואה וכולי. בהקדמה, כותב הרב ישראלי, התורה והמדינה צמודים הם בידינו. רואים אנו כהכרחי את שילובם זה בזה. חס לנו לנגח את המדינה בשם התורה. עלינו לחזקה ולסומכה, לעודדה ולכוונה. כי בא במידה שנתקרב אנו עם התורה אל המדינה, תתקרב גם המדינה אל התורה, אל אורח חייה ואל דרך מצוותיה. הרב יעקב אריאל, מתלמידיו המובהקים של הרב ישראלי, כותב, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהלכות מדינה ומלכות חוזרות להיות הלכה למעשה אחרי 2,000 שנה שלא התעסקנו בזה. והוא אומר, ובזה אנחנו חותמים, אין מקריות. שאול המלך היה המלך הראשון בישראל, ורבנו הרב שאול ישראלי היה הישראלי הראשון בין חכמי ישראל שברר את הלכות המלוכה בימינו עם התחדשותה של ממלכתיות הישראלית בעזרת השם. זכותו תגן עלינו, אמן.